טוב, אנחנו ממשיכים במאמר מהות הדת ומטרתה של בעל הסולם מתוך הספר מתן תורה. דף עמוד קכ"ז. התפתחות מדעת והתפתחות שלא מדעת. ודע, אשר בית כוחות משמשים ותוחפים אותנו לעלות ולטפס על שלבי השובת הסולם האמור, עד שנגיע לראשו שבשמיים. שהיא הנקודה התכליתית של השוואת צורתנו ליוצר התברך. וההפרש בין בית הכוחות הללו הוא שהאחד דוחף אותנו שלא מדעתנו, כלומר בלי בחירתנו, וכוח הזה דוחף אותנו מאחורינו, שהוא שגדרנו אותו בשם דרך ייסורין או דרך ארץ. וממנו הגיע אלינו הפילוסופיה של תורת המוסר שנקראת אתיקה, המיוסדת על הכרת, על הכרה ניסיונית, דהיינו מתוך הביקורת של התבונה המעשית, שכל עיקרה של התורה היא איננה אלא סיכום הנזקים שנולדו לעינינו על ידי גרעיני האגואיזם. והנה הניסיונות האלו הגיעו אלינו במקרה, דהיינו שלא מדעתנו ובחירתנו, אולם הם הבטוחים למטרתם, כי דמות הרע הולך ומתברר בחושנו. ובשיעור שאנו מכירים את נזקיו, באותו שיעור אנו מסתלקים הימנו, ואז מגיעים לשלב יותר עליון בסולם. וכוח השני דוחף אותנו מדעתנו, דהיינו מכוח בחירתנו בעצמנו, וכוח הזה מושך אותנו מלפנינו, והוא שגדרנו אותו בשם דרך תורה ומצוות. כי עסק המצוות והעבודה לעשות נחת רוח ליוצרנו, נמצא מתפתח בנו במהירות נפלאה אותו החוש של הכרת הרע, כמו שנתבאר במאמר מתן תורה באות י' ג' עיין שם היטב, אנחנו בחזרה נעבור לאות י' ג' בלי נדר, ואנו מרוויחים בשניים. א', שאין אנו צריכים לחכות לניסיונות החיים שידחפו אותנו מאחורינו, שכל שיעור הדחיפה בהם, שבהם נמדד רק במידת המכאובים והחורבנות הנגרמים לנו על ידי מציאות הרע בקרבנו, אולם בדרך העבודה להשם יתברך, מתפתחת בנו אותה ההכרה בלי שום הקדם של איסורים וחורבנות. והדרבה, מתוך הנועם והעידון שאנו מרגישים בעת העבודה, העבדות הטהורה להשם יתברך לעשות נחת רוח אליו, מתפתח בנו יחס רלטיבי להכיר את שפלות הניצוצים הללו של אהבה עצמית, באותם מפריעים לנו על דרכנו לקבל את טעם העידון הזה של השפעה להשם יתברך, באופן אשר החוש ההדרגתי של הכרת הרע הולך ומתפתח בנו מתוך העיתות של עונג ושלווה רבה. דהיינו על ידי קבלת הטוב בעיתות העבודה על השם יתברך, מתוך הרגשתנו את הנועם והעידון שמגיע לנו אז מפאת השתוות הצורה ליוצרה, והבית שאנו מרוויחים זמן, כי הוא פועל לדעתנו, ויש בידינו להרבות בעסק ולמהר בזמן כפי חפצנו אנו. טוב, עד כאן דברי בעל הסולם. אנחנו עכשיו נחזור מההתחלה עם הביאורים וההסברים בלא נדר ובעזרת השם. בסדר, אז אנחנו עכשיו מתחילים מההתחלה עם הערות וביאורים של הרב שליטא מלמטה, וכל התוספות שלנו כשם שיחנון אותנו הבורא יתברך. התפתחות מדעת והתפתחות שלא מדעת. בעצם בעל הסולם מסביר פה שכדי לעלות בסולם, אמרנו שזה סולם ערכים שמוביל אותנו מדרגת עיר פרה, שאנחנו בעצם נולדים ככה, של רצון לקבל גולמי, שאין בו שום מחשבה אפילו על השפעה. תראו, תינוק שנולד, הוא לא, אין לו שום יכולת אפילו לקלוט בכלים הכי נמוכים שלו, מה זה לעשות נחת רוח להורה או לא זה. הוא בוכה כשהוא צריך. הוא רוצה להתמלות. בהתחלה זה פשוט, הוא רוצה להתמלות מאוכל או מניקיון שחתלו אותו וכן הלאה. אבל לאט לאט הרצון האנושי הזה מתגבר בארבעה מישורים כמו שהסברנו. הגופני, ממון, כבוד ושליטה וידע ומושכלות. וכל עוד שהוא לא עובר אל המעבר דרך תורה ומצוות שמתחילים להשתלם בגיל 13 ואז מתחילים לדנוק מדלת עולמות הקדושה ולא רק מדלת עולמות התאומה. עכשיו גיל 13 זה להלכה וזה לא חייב להיות 13. יש אנשים שבגיל 60 עוד לא התפתחו ויש אנשים שבגיל 9, ככה שמעתי שרבי נחמן כתב את ספר המידות בגיל 9. אז רבי נחמן, בסדר? אז אפשר, זאת אומרת, הגיל הרוחני לא חייב להתגשם בדיוק בגיל הגשמי. אבל יש הגבלה, לא סתם כתוב 5 למקרא וכן 20 לקרקעות וכל הדברים האלה. זה אמור או יכול להתלמש אם עושים את הדרך הנכונה. מהי הדרך הנכונה? בסופו של דבר צריך להגיע לדבר היחידי שאנחנו קוראים לו אלוקות. שזה צריך, באנו לפה להשיג אלוקות. עכשיו, יש מסלול, אלא מה? שהמסלול הזה מתפצל בדרך לשתי נתיבים. והבחירה שלנו היא לבחור באיזה נתיב אנחנו רוצים ללכת. אז הוא מתאר את שני הנתיבים פה במילים התפתחות מדעת והתפתחות שלא מדעת. ובמילים אחרות זה נקרא דרך תורה ודרך איסורים. או כמו שהנביא מביא את זה, ביתה אחי שינה. דרך קצרה ודרך ארוכה. יש איזה המון שמות. אבל אם נבין את העיקרון של מה כל דרך מטווה, אנחנו תמיד נוכל לבחון את עצמנו באופן ביקורתי על איזה דרך אני הולך. אתם תראו כמה זה פשוט, לפי מה שהוא מסביר פה. זה פשוט לדעת על מה אני צועד. ובסופו של דבר מגיעים לאותה מטרה. אנחנו כולנו צריכים להגיע לאותה מטרה ונגיע. מתי בית תפילה יקרא לכל עמים. הבחירה אם לא, היא לא אם להגיע לגמר תיקון או לא להגיע לגמר תיקון, בין הפרטי בין הכללי. הבחירה היא באיזה דרך אני הולך. יותר מזה, הדרך היא הסביבה שאני בוחר. זאת אומרת, יש דרך של אנשים שרוצים את זה, וספרים שרוצים את זה, ורב שרוצה את זה, ויש דרך שהיא לא זה. אז אם אני שם את עצמי על הדרך הזאת, אז כמו שאם אדם הולך על שביל נגיד, אני אקח את הדימוי של הדרך. בשביל מצד אחד יש קוצים, מצד שני יש תהום. הוא חייב ללכת על השביל. אז אותו דבר, אם אדם שם את עצמו בסביבה מסוימת, הוא חייב ללכת בדרך של הסביבה. זה כבר לא בחירה. הבחירה היא באיזה דרך אנחנו הולכים. אם אנחנו רוצים להתפתח מדעת או שלא מדעת. עכשיו, מה זה התפתחות של מדעת ושלא מדעת? אז הוא אומר, התפתחות שלא מדעת, זו התפתחות שהאנושות הכירה מתוך ניסיון ותהייה. בין אם זה אנחנו מדברים על האנושות, בין אם מדברים על הפרט עצמו. אנחנו כרגע נסתכל על זה בצורה דואלית, כאילו בצורה מקבילית של שני הסברים. כל מה שאני מסביר על כל החברה, כל אחד יכול להבין את זה גם על עצמו. כי כלל ופרט שווים ברוחניות, זה חוק רוחני שהסברנו אותו הרבה פעמים. אז יוצא, אם ניקח את זה על החברה, למשל, בסדר? אז החברה, היא יש לה דרך שהיא מתנהלת בה. כל מיני חוקים, כל מיני כללים. איך היא הגיעה אליהם? קחו עכשיו בית משפט של גויים. בסדר? בית משפט אמריקאי. מאיפה הם מצאו את הכללים שלהם? את כל החוקים שלהם? בדיני תעבורה, בדיני ממונות, בדיני... אין להם תורה. בסופו של דבר אין להם תורה. תכף אנחנו נראה שגם מה שיש תורה לגויים, כביכול העבודת אלילים שלהם זה מהרצון לקבל. אז מה שהם עשו, הם עשו כזה דבר. ניקח את הדוגמה של כבישים. פעם לא היו הרבה מכוניות. יותר מזה, כמעט ולא היו מכוניות. אז לא היה צורך בחוקי תעבורה. היו לך, נגיד, בכל ירושלים 7-8 מכוניות. נו, מה הבעיה? מה הסיכוי לתאונות? אין סיכוי כמעט לתאונות. זה עובר, הוא עובר כמה ימים אחרי זה. לא הייתה בעיה. עכשיו, מה קורה? עשו כמות כזו של רכבים, ולא הספיקו לעשות כבישים. אז יוצא שבכל כביש שני שאתה נכנס, שלך פקק. עכשיו, מה קורה בצומת? 100 באים מכאן, 100 באים מכאן, 100 מכאן, 100 מכאן. מה יקרה? מי ייתן למי לעבור? עכשיו, באופן טבעי, הרצון לקבל מה אומר? אני צריך להגיע לשם. יש לי משהו לקבל שם. יש לי עבודה, יש לי פגישה, יש לי שיעור. אז אני רוצה להגיע שם כמה שיותר מהר. אז אם הייתי יכול, הייתי דורס את כולם בדרך ומגיע. וככה עשו. אנשים התחילו לעשות תאונות, ואנשים התחילו לעשות בעיות. ואז החברה אמרה, מתוך האיסורים, בוא נעשה חוקים. רגע, זה לא עובד ככה. פה נשים תמרור, פה נשים שלט, פה נעשה מעבר חצייה. כי אפשר, אנשים יוצאים מהבית נדרסים, אנשים יוצאים לנהוג והורגים את עצמם. אז ככה בעצם כל חוקי התעבורה הגיעו. עכשיו, בן אדם לא רצה ללכת לפי החוקים. עבר באור אדום, מה עשו לו? מניסיון אני אומר לכם, כונסים אותו, כונסים אותו. הלך במהירות לא מותרת, כונסים אותו ונותנים לו גם זה, קורס נהיגה מונעת, כן? תימנע מלנהוג, תשב כמה שעות בקורס, כן? נהיגה מונעת. עכשיו עשה עוד יותר עבירות, שוללים לו את הרישיון. למה? שלא תהרוגת לנו את הילדים. יש חוקים, ואנחנו הגענו למסקנה הזאת בגלל שאנשים נהרגו על הכביש, וככה החברה בנתה חוקים. עכשיו זה לקחנו, דרך אגב, ככה גם אני בונה חוקים. אני בתור ילד יצאתי עם קצר, באמת, סיפור אמיתי, עם חולצה קצרה בסתיו. חשבתי שזה מראה יותר יפה וכן הלאה, כן, רציתי להראות את הגוף היפה שלי, תהיה ילד. מהר מאוד הבנתי שאם אני ממשיך עם זה, אני רק נהיה חולה יותר ויותר. אז על דרך האיסורים הבנתי שבסתיו ובחורף עדיף ללכת עם ארוך. אתה לא יכול להתרגל לקור יותר מדי. כן, חז"ל אומרים, צינה ופחים. כן, הכל מידי שמיים, חוץ מידי צינה, צינה שקר, תתלבש חם, איך?
צינים
ופחים. אז יוצא שבין אם זה אני בפרטיות לומד את דרך החיים מתוך מכות שאני חוטף, מהחברה, ממזג האוויר, מהאנשים מסביבי וכן הלאה, וככה גם כל החברה, וככה פיתחו חוקים. חוקי המוסר בכלליות קוראים להם תורת האתיקה, אבל תורת האתיקה הזאת עדיין נבנית, כי אנחנו רואים שאנחנו פוגעים כל הזמן בסביבה, באנשים, בכן הלאה, וזה נקראת התפתחות שלא מדעת. ההתפתחות השנייה, עכשיו, דרך אגב, ההתפתחות שלא מדעת זה נקרא כוח הדוחף. זאת אומרת שאני נדחף מאחורה על ידי איסורים. מה לעשות? חטפתי פה מכה, חטפתי פעם שנייה מכה. אז למדתי, פשוט לא ללכת דרך שם. זה כוח הדוחף. עכשיו יש כוח המושך, זה בא מהפסוק, מושכנו אחריך ונרוצה. ואז זה מושכנו אחרי שווה חברה.
מושכני אחריך ונרוצה.
מושכני אחריך ונרוצה. זאת אומרת, בדרך טבעי, אם רודפים אחריי אני רץ. אבל פה מדובר על תענוג כזה גדול של הקדוש ברוך הוא, שאני צריך לרוץ אחריו. כי זה תענוג, אני רוצה ללכת קדימה. כן, שיטת המקל והגזר. מה אומר שיטת המקל והגזר? אדם יושב על חמור. עכשיו בדרך כלל איך מניעים חמור? לוקחים מקל, תינו מכה מאחורה, כן, בישבן שלו. החמור עקשן, הוא לא רוצה לזוז. מה עושים? קושרים גזר למקל אחר, ומראים לו מול הראש שלו גזר. עכשיו הוא חמור, הוא אומר, גזר מקדימה, אני אצד, אני אגיע לגזר. אז או שהוא מתקדם מהמכה מאחורה, או שהוא רץ אחרי הגזר. אז ככה החיים שלנו, תראי, זה נראה קצת מצחיק לתאר אותנו כחמורים, אבל אנחנו בהתנהלות שלנו באמת לא בהרבה שונים. או שאנחנו נעים מייסורים, או שאנחנו נעים בעצם מתענוג שאנחנו רואים מהשפעה. והגזר הזה נקרא התפתחות מדעת. למה נקרא התפתחות מדעת? הסברנו פעמים רבות, יש חבד, שזה חוכמה, בינה ודעת. חוכמה זה אינפורמציה. אדם יכול ללמוד ביולוגיה, מתמטיקה, חוכמת הגופים, נגיד רפואה. יכול גם ללמוד את הגמרא בצורה של ידיעות. כן, כמו שעושים עכשיו האסיאתים. תרגמו את כל הגמרא לשפות שלהם, אני לא יודע מה הולך שם, יש כל כך הרבה שפות שם, אבל זה סינית, קוריאנית, לא משנה מה. והם רוצים ללמוד את זה, למה? מהרצון לקבל, הם אמרו, זה העם הכי חכם באנושות. עובדה, שרדו כל האנושות, אף אחד לא שרד. הם שרדו. בוא נראה מה נתן להם את זה. זה קוראים, את ראש היהודי, עם הספר. אז הם אמרו, בוא נלך פשוט. מה הספר שאתם לומדים? אז אמרו להם, תורה, גמרא. אין בעיה, נלמד את זה גם אנחנו. מזה הם יגיעו לקדושה, הם לא יגיעו לקדושה. למה? כי הם לומדים מהרצון לקבל. אני לומד גמרא בשביל להיות חכם, בשביל לשרוד, להצליח בחיים וכן הלאה. אז אני יכול, זה העניין של אינפורמציה, כן? זה חוכמה. אז בין אם זה חוכמות חיצוניות ובין אם זה חוכמת התורה, אפשר ללמוד אותה משתי הגישות. בינה, זה יש של בניין, תובנות, הוא ידבר פה על המושג הזה, תובנות. התובנה המעשית הוא קורא לזה. תובנות זה אומר שאני מבין דבר מתוך דבר. למשל, יש לנו פה עוגיות לבנות, נכון? מה זה עוגיות האלה? באמת, מה זה? מישהו טעם? מרשמלו, אוקיי. אז אני אומר ככה, כל עוגיות המרשמלו בעולם לבנות. בסדר? עכשיו אני מביא פה עוגיה חדשה, הנה נגיד העוגה הזאת, ואני אומר, העוגיה הזאת היא חומה. אז אם כל עוגיות המרשמלו בעולם הן לבנות, והעוגיה הזאת חומה, אז להבין דבר מתוך דבר, אני יכול להבין שההוגיה החומה היא לא הוגת מרשמלו, נכון? זה נקרא בינה. שאני לוקח ידיעות שונות ובונה מהן ידיעה חדשה שלא הייתה לפני כן. אוקיי, מישון בניין. גם ספירת הבינה נקראת בינה, שהסתכלה על החוכמה שמעליה והתבוננה כביכול ושאפה להידמות לה. אז כל העניין של בינה שבאדם זה התבוננות על הקיים והוא בונה בניין חדש. מזכיר לי איזה עניין בגמרא שכתוב מה ההבדל אני לא זוכר אם זה בין תלמיד חכם להדיעות או משהו כזה בין צדיק אני חושב למי שאינו צדיק אז אומרים זה כמו שולחני שולחני בגמרא זה כספן מי שסופר כסף, מחליף כספים חלפן כספים יש לנו היום זה נקרא צ'יינג' באנגלית זה נשמע יותר מושך אתה הולך עם 10 שקלים אז הוא נותן לך כמה דולרים במקום, הוא מחליף והוא לוקח עמלה. זה צ'יינג', זה חלפן, זה שולחני בגמרא. אז הוא אומר, מה ההבדל בין צדיק לשאינו צדיק? אז הוא אומר, זה שאינו צדיק, אני חושב שזה בין בינוני לצדיק, כך הוא הגדיר שם הגמרא. אמרת, בינוני או אדם הרגיל, אז הוא כמו שולחני, שהוא בא, פותח, כותב שבתיכה מ-8 עד 5. שם רשימה של ערכים, דולר מקבלים ככה שקלים, יורו ככה שקלים וכן הלאה, ויושב ומחכה. בא בן אדם, מחליף לו, לוקח את העמלה, בא בן אדם שני, ומזה הוא מסתכל. מה זה צדיק? הוא אומר, צדיק זה אותו שולחני. רק מה הוא יושב, הוא לא רק מחכה שיבוא אנשים, הוא מתחיל לבנות את העסק. הוא עושה פרסומות, מבצעים, שם שלטים, הוא משתמש בבינה כדי להתפתח. הוא לא סתם פסיבי, אוקיי, כביכול, הגברות אמרו לא פסיבי, הוא פתח תחנות, הוא עובד, כן, אבל אין בניין. זאת אומרת, מה שאלוקים זמן לא מקבל, כך או ככה מה שאלוקים זמן הוא מקבל, אבל הצדיק לא מספיק לו מה שקורה בחיים. הוא רוצה את המעבר, הוא רוצה את היותר. זה מסביר גם המסילת ישרים בשער החסידות. שזה שערים, זה כבר, זה ערכים שלא קשורים אלינו, באמת זה לא קשור אלינו, אבל צריך ללמוד את זה. אז הוא אומר שם בשער חסידות שמי שמגיע לדרגה הזאת של חסידות זה לא מה שהיום אומר חסיד, כן, הוא לובד ג'קט ארוך, שם כובע עגול, כל עצמו, כן, לא כולם, תדע לך, לא כולם, בעיה של עגול למשל, כולם עובדים, תלוי איזה חסידות. אז החסיד זה לא לבוש, הלבוש, יש עניין בלבוש, אבל לבוש הוא אמור להראות משהו פנימי. אז לפעמים אדם הולך מהדבר הכי חיצוני מהלבוש ולאט לאט מתקן את הפנימיות. אבל לפעמים זה רק בחיצוניות ושום דבר בפנים לא משתנה. אז מה זה חסיד? הוא אומר שם שהוא עושה את המעבר. זאת אומרת יש את הכוחות שאני יכול לעבוד איתם בחיים. והוא הולך עם כוחות יותר ממה שנותנים לו כביכול. אתה תגיד איך אתה, זה משהו לא הגיוני. אם אדם הוא אנושי, לבן אנוש יש כוח מסוים. איך הוא לא יכול ללכת עם כוחות של על אנוש. אבל מסתבר שאפשר. למה? כי כשאדם עושה מאמץ מעבר, הוא מקבל סעתא דשמיא. מקבל, תראו, אנחנו אומרים צדיקים עושים דברים. אם ננסה לעשות את הדברים שלהם, נתפרק מיד. פיזית, לא נעמוד בזה, פיזית. אני רואה את השעות שערי בער. אנחנו איתו 24 שעות, לא אני אישית, אבל כל החסידות. תמיד יש איתו מישהו. אנשים ישנים אצלו בבית, אנשים, כל מה ששאלו זה של הכלל. כל הזמן רואים אותו. כל הזמן יודעים איפה הוא ומה הוא עושה. אתה רואה אותו 24 שעות, הבן אדם לא ישן. הוא אמר לנו פעם שהוא הולך, משתדל לישון ב-10, כן? אבל גם הולך ב-10, הוא באחת כבר איך, כאילו, אז איפה אתה? לא, עזוב שהוא מחתן וזה, אני לא מדבר על זה. אז אם אני אנסה עכשיו להידבק בדבר הזה, נגיד בשעות השינה של הרי בשליטה, אני מיד, תוך שבוע אני קורז. אז אתה לא יכול לקפוץ מעל המדרגה, אבל ובכל זאת, מאיפה שאתה עומד, הוא מסביר שם, מסילת ישרים במידת החסידות, ושוב, זה לא שייך אלינו כרגע, זה מעל המדרגה שלנו, שאם אדם מסוגל דבר מסוים, הוא יכול לעשות מעבר. גם אם זה מעבר לכוחות שלו. ועל זה הוא מקבל תוספת. אז שם שמעתי את הרב יובל מסביר על גשמיות. הרי הוא רופא. אז הוא אומר, תראו, יש דבר מאוד מאוד מעניין. אם אתה מסתכל, נגיד, על רצי מרתון, או על, איך קוראים להם, רוכבי אופניים. הרי הם עושים דברים שהם כל כך לא הגיוניים לגוף. אז מה קורה שם? איך זה עובד? אז הוא אומר, כשאתה עובר שלב מסוים, הוא אומר, יש נקודה, הוא אומר, כל אחד מכיר את הנקודה הזאת, מי שאימץ את הגוף מאוד, באיך זה נקרא למשל, בישאר עם הלומקות בצבא, במסלולים קשים וזה, יודע את זה. יש נקודה שהגוף אומר לך, אני מתעלף. אני את זה לא יכול לעבור. אבל אם אדם ממשיך ורץ, הוא עובר את הנקודה הזאת והוא מקבל כוחות. אז הוא הסביר בפיזי, משתחררים בגוף אנדרופינים וכל מיני חומרים שמשככים את כל הכאבים. זה חומרים שמשתמשים בהם בניתוחים. משתככים הכאבים ואדם יכול לרוץ עוד 10 קילומטר. זה כאילו מעל הטבע.
נפתחת לו הנשמה.
בדיוק, בדיוק. אז הוא אומר שזה אותו דבר, באותו דבר ברוחניות. במידת החסידות הוא מסביר שם הנשיא הקשרים שהאנשים שהגיעו למדרגה הזאת, כמובן שצריך להגיע, לעבור את כל המדרגות הקודמות, אי אפשר לקפוץ. את הזריזות והנקיות והטהרה והפרישות, יש הרבה לפני כן. אבל יוצא שבסופו של יום הבן אדם, אם הוא יעשה את המעבר, הוא יקבל סעתה דשמיה לעשות דברים שאדם רגיל לא יכול. אבל שוב, זה לא מהמדרגות שלנו. אז בואו נחזור למהות הדת ומטרתה. אז אני קורא מההתחלה, וכל פעם שיהיה פה ספרה, אנחנו נרד למטה להערות של הרב השליטה. דף קוף חף זין. ודה, אשר בית כוחות משמשים ודוחפים אותנו לעלות ולטפס הסלבי הסולם האמור. עד שנגיע לראשו שבשמיים, שיהיה הנקודה התכליתית של השוואת צורתנו ליוצר התברך. וההפרש בין בית הכוחות הללו הוא שהאחד דוחף אותנו שלא מדעתנו, כלומר בלי בחירתנו, וכוח הזה דוחף אותנו מאחורינו. אני יורד למטה 152. פירוש, אחוריי מביאים עניין הסתרה, כמאמר הפסוק, אחוריי יראו ופניי לא יראו, נמצא שרוצה לומר אשר הכוח שדוחף אותנו שלא מתוך בחירה, הוא גם כן נפעל על ידי השם יתברך. אלא בבחירת אחוריים, דיינו שהשם יתברך נסתר. אוקיי? זאת אומרת, כמו הגזר. הגזר עם החמור, הוא גם מגיע מהרוכב. החמור רק לא יודע את זה. המקל אולי גם מגיע מהרוכב, אבל החמור לא מבין את זה. החמור, עכשיו, כואב לו, הוא הולך קדימה. אם הוא לא הלך עם הכאב, שמים לו גזר, הוא ילך לגזר. אחד מהשתיים, אבל להתקדם הוא חייב. חמור לא יכול להמשיך לעמוד. למה? כי יש לו מטרה. בעל הסולם אומר שכמו שהחמור לא בא לעולם לשמש את בני גילו, ככה אנחנו לא באנו לשמש בני אדם. אנחנו באנו לשמש את הבורא, רק בני אדם זה האמצעי. מבינים? אהבת הזולת, תראו מה שאשלה כל הזמן מדברים, אהבת הזולת, אהבת הזולת. זה לא העניין באמת. העניין הוא אהבת השם. רק אין אפשרות להגיע לאהבת השם אם אין אהבת הזולת. אין דבר כזה. אין דבר כזה. דהיינו, סליחה, והוא שגדרו אותו בשם איסורין או דרך ארץ. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה התפתחות שלא מדעת, או דרך איסורין, או דרך ארץ. זה השמות של או אחוריים, כמו שהסברנו. וממנה הגיעה אלינו הפילוסופיה של תורת המוסר, שנקראת אתיקה, המיוסדת על הכרה ניסיונית. 153. רוצה לומר, היות שעברו בני אדם איסורים רבים, מתוך ניסיונם סידרו כמין תורת חיים מסוימת, תורת מוסר מסוימת, אשר קרויה אתיקה. כן, כי בכל זה היום זה לא מוסרי לנסוע באדום. זה לא מוסרי, אתה יכול להרוג אנשים. אבל זה משתנה כל הזמן לפי המצב של הדור. למשל, לפני 20 שנה, היה פשע, יכול להכניס אדם לכלא, למי שמדבר עם אשף. היום זה פשע לא לדבר עם אשף, כן? אתם מבינים, זאת אומרת, האתיקה היא משתנה לפי כל מיני תנאים סביבתיים שהבורא נותן לנו, אבל זה לא שהיא לא נכונה, כי בסופו של הדבר השכל שלנו הוא בא מהבורא, אבל אנחנו צריכים לחטוף המון, 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 עד שנחשוב על השפעה. כי שוב, ניקח את הדוגמה של הכביש. אני רוצה להגיע לשם, אני רוצה, יש לי רצון לקבל, לכן כולם עצבנים על הכביש. למה כולם יש להם רצון לקבל, וכל אחד חושב שהוא הכי חשוב לו להגיע לצד השני של הכביש. כן? הוא צריך לנסוע עכשיו, ואם זה לא עבר בירוק וכבר 3 שניות ירוק, אז אני צריך לעדכן אותו. עם כמה צפצופים, זה אומרים בבדיחות, אתם יודעים שבפיזיקה מהירות הקול ומהירות האור הן שונות מאוד. מה יותר מהיר? מהירות האור. לכן אנחנו רואים קודם ברק, הרי הברק והרם, האור והקול יוצאים ביחד. אבל מה אתה רואה? קודם את האור, אחרי כמה שניות אתה שומע בום. מהירות האור יותר מהירה מהירות הקול. חוץ מבארץ. בארץ עוד לפני שירוק אתה שומע את הצפצוף, זה הפוך. פה מהירות הכל יותר מהירה מאיתו, אז למה? כי הרצון לקבל משנה את כל הטבעים. הוא הופך אותך לאיזושהי... שהוא מתאגרף כזה. תראו, אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד וולגרי. החיים שלנו הם מאוד וולגריים. אין בהם שום התחשבות בשני, שהוא גם אם יש או זה, אני מתחשב בו כי אני אקבל ממנו משהו. נתנהג בצורה מצוימת שהוא יכבד אותי, שהוא לא יזיק לי. אתם מבינים? הוא שותן לי ממון. איך הוא תתפרנסו זה מזה? זה ציווי של דוד המלך. אז אני אעשה הכל, שהוא ייתן לי כסף, הוא ייתן זה. אבל ככה, להיות באמת אדם משפיע, טוב ומטיב כמו הבורא, זה לא בטבע שלנו. אבל צריך לשנות את זה. אז ככה משנים, או מדעת או שלא מדעת. אני מתחיל ממשיך ב-154, כן? שכל עיקרה של התורה היא, זאת אומרת, תורת האתיקה, כן? איננה אלא סיכום של הנזקים שנולדו לעינינו, על ידי גרעיני האגואיזם. כן, כמו שעושים ועדת חקירה. קודם כל יש איזה אסון, ואז עושים ועדת חקירה, ואז מתקנים חוקים שלא יקרה אסון כזה. אז קורה אסון אחר. אז אנחנו בעצם עוברים במדינה שלנו מוועדת חקירה לוועדת חקירה, אבל לא מגיעים אל הטוב, אנחנו רק לא סובלים. הבורא עשה איזושהי מציאות נפלאה של נתנו לנו את חזרה את ארץ ישראל. האומות העולם בעצמם הגישו לנו את זה על מגע של כסף. והתחלנו להתקדם בקיבוץ גליות, ובאנו מכל הקצות תבל, ואנחנו עדיין בדרך. זה הווה מתמשך. אבל אנחנו רואים שמהרגע שכף רגלנו דרכה פה על הקרקע הזאת, רק מנסים להרוג אותנו, מכל כיוון. מכל כיוון. ואם לא מבחוץ, אנחנו מנסים להרוג את עצמנו. למה זה? פשוט מאוד, כי הולכים לפי הדרך הזאת שהתפתחות שלא מדעת. לא הולכים על דרך תורה. אז הוא אומר, זה הכל, זה סיכום של נזקים שנולדו לעינינו על ידי גרעיני האגואיזם. והנה, הניסיונות האלה הגיעו לנו במקרה. דהיינו, שלא מדעתנו ובחירתנו, אולם המה בטוחים למטרתם, כי דמות הרע הולך ומתגבר בחושנו, ובשיעור שאנו מכירים את נזקיו, באותו שיעור אנו מסתלקים מימנו. ואז מגיעים לשלב היותר עליון בסולם. עכשיו, למה זה בטוח שיביא אותנו למטרה? המטרה היא אלוקות. אז מה, אדם חוטף מכות, בסוף יגיע אלוקות? כן, כי גם המכות, אפילו שזה לא מדעת, זה מהבורא, הבורא מסדר הכל. רק אתה מחליט, הבורא הוא רוכב עליך, אתה מחליט אם לחטוף מכה מאחורה או לרוץ לגזר. אבל להתקדם אתה תתקדם. אז גם המכה היא מהבורא. תבין, זה נותן פירוש אחר לחיים, זאת אומרת, לא משנה מה קורה. עכשיו, מה זה מכה? מכה זה לא שדווקא אדם חולה. מכה זה כל דבר שלא איסורים. בחז"ל אומרים איסורים שאדם מכניס לכיס את היד, רוצה להוציא שקל, יוצאים 3 שקלים, זה איסורים. כל מה שלא מסתדר עם הרצון שלי, הטבעי, זה איסורים. זה האופן הראשון, הכוח הראשון שמפתח אותנו. והכוח השני דוחף אותנו מדעתנו, כן, הוא שם פה מרחאות כפולות על דעתנו, כי אמרנו יש חוכמה, יש בינה, מה השלב הבא? דעת. דעת זה חיבור. שאני מחבר את כל הידיעות שיש לי מהחוכמה, את כל התובנות שלי, ואני אומר, זו דעתי. אדם שאומר, זו דעתי, מאיפה יש לך דעה? אתה הושפעת מהסביבה, קיבלת כל מיני אינפורמציות, קיבלת כיווני חשיבה, קיבלת כל מיני אידיאולוגיות, ועכשיו אתה אומר, זו דעתי. אז הדעה היא תוצאה של הסביבה. הסביבה הכי טובה לקחת מן הדעות זה התורה. לכן הדעת תורה זה הדבר הכי מכובד שיש. למה אנשים הולכים לרבנים, פוליטיקאים ואנשי עסקים? הוא רב, מה הוא מבין בעסקים? כי יש לו דעת תורה. הדבר הכי גבוה בדעת תורה, כן, זה מדרגות. חוכמה, בינה, דעת, דעת תורה, השגה רוחנית. עכשיו, אנחנו קוראים את הדברים ממקום של השגה רוחנית, בעל הסולם היה מהשגה. אז תחשבו איזה יופי, אנחנו לוקחים את המשקפיים של בעל הסולם. אנחנו נצא החוצה היום מהשיעור הזה, ולא נסתכל יותר במשקפיים שלי, בתפיסת עולם הילדותית שלי, אלא אני מתחיל להסתכל ממקום גבוה מאוד. איך בעל הסולם היה מסתכל על המציאות? כשאני נתקל בחוויה מסוימת בחיים, כן? סתם, נגיד אדם יוצא לדייט, צריך להתנהל עכשיו מול הבחורה. כן, אחד אחר מגדל ילדים, הילד בא הביתה, כולו חבול, פצוע. איך אני מתמודד עם זה? או לחילופין, אדם עכשיו קיבל איזה פרס גדול. כל מה שקורה לנו בחיים צריך לדעת איך להתבונן על זה. פעם שמענו איזה משפט יפה, זה לא משנה איזה קלפים הבורא נתן לך בחיים. משנה רק איך אתה משחק איתם. אתם מבינים? זה לא חשוב מה, אחד נשוי, אחד רווק, אחד עשיר, אחד עני, אחד בריא, אחד הפך הבריא. זה לא רלוונטי בכלל, כי את הכל הוא נותן הבורא. שאלה היא מה אני עושה עם זה. אם אני עושה עם זה מזה סלט של קבלה, או אם אני עושה מזה מעדן של השפעה. זה הכל. אם אני עובד מדרך התפתחות מדעת או התפתחות שלא מדעת. זה ההבדל בין בני האדם שדווינו. אחד חווה את החיים, רואה איך, מה זה בא להגיד לו, מוצא הכרת הרע בתוכו, עושה השתוות צורה ומקבל על זה הטבע. כמו שהסברנו בבוקר. כן, שאמרנו פינות צבאות קדושים, כן? הצבאות זה יוצא ובא, צבא הוא יוצא ובא. היציאות מהקדושה והכניסות לקדושה, הפינות שלהם, זאת אומרת הקצוות שבאדם, מייסורים לתענוג, מרצון לקבל לרצון להשפיע, זה מה שמפתח אותו. הם תמיד תהילתו יומרו, כן, או אשר שם פסוק, לא זוכר. אז אני ממשיך. וכוח השני דוחף אותנו מדעתנו, אז הסברנו מה זה מדעתנו, למה במרכאות, כי זה לא באמת דעה שלנו, אלא של הבורא. דהיינו מכוח בחירתנו בעצמנו, וכוח הזה מושך אותנו מלפנינו. והוא שגדרנו אותו בשם דרך התורה והמצוות, כי עסק המצוות והעבודה לעשות נחת רוח ליוצרנו, 155. כי על ידי עסק המצוות והעבודה לעשות נחת רוח ליוצרנו, נמצא, נקרא כסוף השורה ואז נרד למטה, נמצא מתפתח בנו במהירות נפלאה, אותו החוש של הכרת הרע, כמו שנתבהר במתן תורה. הרי הסברנו שיש חוש שישי. אנחנו פועלים חמישה חושים בטבע. החוש האל-טבעי זה החוש השישי, חוש הכרת הרע שבתוכי. הוא אומר למטה, כלומר, מתוך ההתאמצות להגיע למצב שחיי האדם יהיו מוקדשים, לעשות נחת רוח ליצרנו. אני אגיד בקצרה מה שהוא אומר שמה, כי אנחנו לא, אין לנו את הזמן לקרוא את כל עוד י' ג', באופן כללי הוא מסביר שם את העניין של הגויים ואומת העולם, הוא מסביר את העניין של לעשות נחת רוח לזולת ונחת רוח להשם, זה אותו דבר. למה? כי הכל מדובר על אופני השפעה. כשאני, אנחנו אומרים, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, אז הוא כולל את כל שאר התרי"ג מצוות, את כל שאר 612 המצוות האחרות. כלל מראה על סך הפרטים. כן? אם אני אומר סלון, אז אמרתי ספות ושולחן וריצוף וקירות ותמונות. הסלון כולל הכל, אז ואהבת לרעך כמוך כולל את הכל. אז תגיד לי, איך מצוות שבין אדם לחברו כוללות את כל ה... ואהבת לרעך כמוך, מה זה קשור? נגיד, יש מצווה בין אדם למקום, בין אדם לקדוש ברוך הוא, צריך לאכול כשר. עכשיו אדם נטרפה ספינתו, חלילה, והוא נתקע על אי בודד, הוא לבד. הוא צריך לשמור כשרות או לא צריך לשמור כשרות? חייב, מה זה קשור לאהבת הזולת? הכוונה היא שהוא צריך לעשות נחת רוח ליוצר, זאת אומרת הוא צריך לוותר עכשיו על מאכלים מסוימים, כאילו על הרצון לקבל בשביל להיות בהשפעה. אז ככה זה באהבת הזולת, אותו דבר. תמיד זה אופני השפעה, אני מוותר על משהו שלי כביכול, ואני מרוויח השפעה. אז בעצם העניין הוא שיש יתרון בדרך תורה על פני דרך איסורים. למה? למה יש יתרון? אז הוא מונה פה שתי רווחים. אנחנו נקרא אותם רצוף, לא נבהר יותר מדי, נמשיך בפעם הבאה בלא נדע. אז אנחנו עמוד קוף חף חת בבעל הסולם למעלה, סוף השורה, סוף השורה הראשונה. ואנו מרוויחים בשניים, כן? מרוויחים בדרך תורה. א', שאין אנו צריכים לחכות לניסיונות החיים שידחפו אותנו מאחורינו, שכל שיעור הדחיפה שבהם נמדד רק במידת המחובים והחורבנות הנגרמים לנו על ידי מציאות הרע בקרבנו. כן? אדם מתקדם מדע, שלא מדעת רק כי הוא חטף. קיבלתי כנס, אני לא אעבור עוד פעם באור אדום. בטח לא במתכוון. אוקיי? אז יוצא, סבלתי. אז קודם כל, אם הולכים בדרך שדעת, בדרך התורה, אז לא צריך לסבול. אתה מדלג על הקטע של הסבל. אולם, בדרך העבודה להשם יתברך, מתפתחת בנו אותה ההכרה, בלי שום הקדם של איסורים וחורבנות. לאותה הכרה נגיע, שצריך להיות באהבת הזולת. לאותה הכרה נגיע. השאלה איך אני מגיע, כי חטפתי מכות, בדיוק, כי למדתי תורה. לשמה, עם שלוש קווים מתחת לשמה. אז אני חוזר על זה. אולם בדרך העבודה לשם יתברך מתפתחת בנו אותה הכרה, בלי שום הקדם של איסורים וחורבנות. ועד רבה, מתוך הנועם והעידון, שאנו מרגישים בעת העבדות התאורה, איזה מילים, העבדות התאורה, להשם יתברך. זה עבדות תאורה, מי נקרא עבד השם? רק משה רבנו נקרא עבד השם. הלוואי עלינו. ומתור, בעת העבדות התאורה להשם יתברך, לעשות נחת רוח אליו, מתפתח בנו יחס רלטיבי, כן, יחס השוואתי. מה זה יחס רלטיבי? אמרנו שכמו שהשולחן באופן יחסי הוא קטן לעומת הבית, אבל הוא גדול לעומת הכוס. אז נתפתח בנו יחס רלטיבי להכיר את שפלות הניצוצים הללו של אהבה עצמית. למה? כי בהיותם מפריעים לנו על דרכנו לקבל את טעם העידון הזה של השפעה על השם יתברך. באופן אשר החוש ההדרגתי של הכרת הרע, הולך ומתפתח בנו מתוך העיתות של העונג, של עונג ושלווה רבה. דהיינו על ידי קבלת הטוב בעיתות העבודה להשם יתברך. מתוך הרגשתנו את הנועם והעידון שמגיע לנו אז מפאת השתוות הצורה ליוצרה. והדבר, אז מה הדבר הראשון שאנחנו מרוויחים? תראו, מטרת הבריאה היא להטיב לנבראם. אמרו חז"ל, מטרת הבריאה במשפט אחד, להטיב לנברא, והבורא רוצה לעשות איתנו טוב, והטוב האלוקי הוא עצום. איך מגיעים לזה? או מדעת, או שלא מדעת, או שאני אחטוף, 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 עד שאני אגיע למטרת הבריאה, או שאני אלך עם התוכנית, שזה התורה. אמרנו שאת המשל שהוא הביא בעבר, שזה כמו מלך, מלך שרצה לתת לבן שלו את כל הטוב, אנחנו ממש כמה דקות בלא נדר נסיים, מלך שרצה לתת לבן שלו את כל הטוב, אז הילד שלו נולד הנסיך הזה, והוא הביא לו שפים, שיתנו לו את האוכל הכי בריא, הכינו לו והכי טעים, בנה לו בתי תיאטראות, שיעשו לו הופעות, והופעות מוזיקה ומוזיאונים, וככה הביא לו מורים שלמדו אותו שפות ותכסיסי מלחמה. ומה קרה? הילד הזה גדל, ומה לעשות? הילד הזה עיוור וחרש. הוא לא יכול לראות את התיאטראות ולא לשמוע את המוזיקה. והוא חולה במחלת מעיים שהוא לא יכול לאכול חוץ מפת כבר לחם. לא לקחתי את זה כל כך קשה, אל תדאגו, שחכו. יש סוף טוב למשל. הוא לא יכול לאכול חוץ מקצת לחם יבש ומים לחץ. הוא לא יכול לאכול ולשתות כלום, אסור לו, הכל אסור לו. והוא גם יצא מפגר, מה לעשות? אז עכשיו כל המורים האלה לא יכולים ללמד אותו כלום. יצא מפגר בשכלו. אז כביכול המלך הזה הכין הכל טוב לבן שלו, לנסיך, והנסיך לא יכול לקבל. אז בעל הסולם אומר, זה יכול להיות כשמדובר על מלך בשר ודם. אבל כשמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הכל יכול שמנהל את כל החיים שלנו, כולל המחשבות והרגשות של כל אחד ואחד מאיתנו, כולל עולם החיידקים ועד הפלנטות הכי רחוקות בגרמי השמיים, אם הוא קבע שמטרת הבריאה לענות לנבראיו, זה יקרה. זה יקרה, זה לא בדיחה. זה האופטימיות הכי גדולה שאפשר להוציא מהשיעור הזה. כולנו נגיע לרמת חוויית עונג של מפגש עם המלך בחיינו. אני לא מדבר על המוות. תמיד שאני אומר מפגש עם המלך, כל הכבוד קבר. לא, הכוונה בחיינו. רק הדרך היא על ידי התחברות. על ידי ויחן ישראל מול ההר. כאיש אחד, למה לא ויחנו? כי זה לא היה ריבוי, זה הם התרגישו כאיש אחד בלב אחד. היום שאל אותנו בכולל מישהו, הוא חדש, והוא יושב לומד עם החתן של הרגל. והם מתפלפלים שם פה בספר הזה. השפעה, נתינה, קבלה. אז הבחור החדש הזה אומר, מי יכול לחשוב את כל המחשבות האלה עכשיו? מי יכול? אני באמצע הרחוב, מישהו בא, עושה לי ככה, ככה. אני אמורי לו סתירה, אני לא חושב את כל הדברים האלה. אז אני אמרתי לו, תראה, הוא עוד לא נשוי. אמרתי לו, תראה, בעזרת השם אתה תתחתן עם לך ילדים. כשיש לך ילד, אמרתי לו, קרה שבוע, מזגתי לי אוכל. כן, אוכל מבושל. והילד בא לידי, רצה גם לאכול. עכשיו לא היה עוד. מה שחיממתי בצלחת, זה מה שנשאר. לא היה לי מאיפה למזוג לו. אני לא עשיתי חשבונות, אני אשפיע לו, לא אשפיע לו. לקחתי קערה, מזגתי לו חצי, ונהניתי לראות אותו אוכל יותר ממה שאני נהנה שאני אוכל. אז אמרתי לו, כשאתה במדרגות האלה, אנחנו לא שם, כן, אבל כמו עם הילד שלך, אתה לא עושה חשבונות. אתה רואה את כולם כמו הילדים שלך. זה המטרה. המטרה לראות את כולם כאילו זה הילדים שלנו. ככה לאהוב אותם. ואז אין לך חשבונות בנפש, אתה כבר שם. אז זה הרווח הראשון שלא צריך לסבול, והבית שאנו מרוויחים זמן. למה? כי הוא פועל לדעתנו, ויש בידינו להרבות בעסק ולא מהר בזמן כפי חפצנו אנו. אני קורא למטה את הפירוש ובזה סיימנו, 157, ככה נדע שמתחילים מהכותרת הבאה. פירוש, בידו של אדם לחבר עצמו יותר ויותר עם ספרים וסופרים, כלומר להגדיל את מצבי ההערה שמאירים בנפשו, ואז מרוויח זמן רב, מה שאין כן בדרך ייסורים, היא איטית והדרגתית מאוד, מטעם שכולה באופן גלובלי אינה מדעת האדם, אלא זרמי החיים הם אשר סוחבים אותו לכיוונים שונים ומרוצצים אותו, וזה תהליך הדרגתי וכואב. וזהו שאומר את המשנה באבות, נפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. פירוש, המושג נפרעין הוא לישון פריאת חוב, היינו תשלום, וגם לישון ופרה את ראש האישה, כן, איפה זה? בסוטה, מרצחת סוטה, הכהן פורה את ראש האישה. המורה על גילוי, כן, פריאה מראה על גילוי, כמו פרעו, שרצה לקבל תאורות בגילוי, אותיות הפרעה. פירוש, עניין הגילוי שמתגלה השם יתברך לנבראים הוא התשלום שכביכול צריך לשלם להם. שהרי ברא את הנבראים אך ורק לצורך הזה של להיטיב לנבראיו, שהוא עניין להודיע את אלוקותו לזולתו. עניין זה חייב. כן, אנחנו עוברים דף, להתגלות באדם. עניין זה חייב להתגלות באדם, אלא שבפניו בדרכים. או שהגיע להכשרה לכך מדעתו, דהיינו מבחירתו בדרך התורה ומצוות, או אם מתוך סיבות מסוימות אינו יכול ללך במסלול של בחירה, מחויב הוא להתקדם שלא מדעתו. הפירוש הפשוט הוא שאדם צריך לשלם, כי האדם נחשב לבעל חוב כלפי הבורא, מטעם שצריך לשלם לו על עניין ההכשרה והמעבר מרצון לקבל לרצון להשפיע. ואז יכול לזכות בטוב והעונג המתפשט מאת השם יתברך לאדם. ואנו רק באנו להראות אפשרות של כיוון חדש בביור. מסיים פה ואומר, ויש לציין שההבדל בין האתיקה לבין מוסר התורה הוא גדול מאוד. תקשיבו, השירות האלה הן חשובות. ויש לציין שההבדל בין האתיקה לבין מוסר התורה הוא גדול מאוד. מטעם שהאתיקה היא משתנה ולא יציבה, כמו שאמרנו. כן, אשף, דוגמה של אשף. היות שכל כולה מותנית ביצורים של האנושות. ובו ברגע שהאדם מרגיש קצת שקט מן היצורים, חוזר לסורו. מה שאין כן בדרך התורה, כל המוסר אינו יחסי לאדם, אלא יחסי לבורא, ולכן הוא קבוע. נכון שהאדם יכול ליפול לחוץ מדרך העבודה לגמרי, ואז נטמע חזרה בדרך ייסורים. אבל כל הזמן שאדם בתוך דרך העבודה, גם אם מתוך אמונה ולא מתוך ידיעה, מכל מקום, הקשר עם האור האלוקי קובע בו את הדרגות הטוב והרע, באופנים עמוקים. בעזרת השם נמשיך פעם הבאה בדף קוף חפטת.